הנושא שנדבר היום, עכשיו השנה תשפ, זה 100 שנה להסתלקות של הרב אלישב. חשבתי לתת קצת, אפשר לקראת זה שיעור, רקע כללי, כמובן שאם מדברים על רבסינו מחב"ד, רבסינו נשיאינו, אז כל אחד יש לו את הממד שלו ואת ה, כאילו הרקע שלו. וכל הנשיאים של שבעה דורות של חסידות חב"ד. אבל בכל זאת, כשמדברים על הרב אלישב, שאני לא יודע איזה גיל פה וכמה בדיוק מה לומדים, וכידוע מפורסם, כך היה בזמני כשאני למדתי בישיבה, מניח שזה עדיין ממשיך בצורה זו או אחרת, שבחורים בישיבה לומדים מה שנקרא הספרים של הרב אלישב, המאמרים שלו, המשכים שלו. אני חשבתי בעקבות 100 שנה להתמקד על כמה קווים מאפיינים, על כמה דברים יסודיים שייתן קצת הבנה מה היה המפעל ומה היה כל הבניין שהרב אלישב בנה בכללות ימי הנשיאות שלו. במיוחד אני אתמקד על נקודה אחת כפי שאני אסביר. בכלל, כשאני מדברים על הרב אלישב, אפשר להגיד שבכללות המפעל שלו, מפעל חייו, כאילו שאפשר לכנות את זה בצורה כזאת, הם בדרך כלל שלושה עניינים מאוד מרכזיים שאפשר להגדיר אותם כמפעל חייו של הרב אלישב. נתחיל האחרון, כפי שאני רוצה להסביר בהמשך למה אני נוקט מצד הזה. קודם המפעלים האלו מייחדים אותו, כאילו מאפיינים אותו בצורה מיוחדת מאוד. קודם נתחיל מצד החיצוני לחסידות. מי שמכיר קצת את ההיסטוריה בזמן הרב אלישב, כפי שבחב"ד מכנים את הרב נשמו סיין, אז יודע קצת שהימים היו ימים תפוחות והרי גורל מבחינה היסטורית, מבחינת היהדות הכללית, היהדות של רוסיה. תקופה ההיא היה הסערות הגדולות של הציונות ושל הקומוניזם שהתחיל להתבשל והתחיל להתאבות, ויהודים רבים נסחפו בנחשולים האדירים שהיו בימים האלו. והרב אלישב, יותר מאפילו האדמו"רים הקודמים, כי ידוע שכל האדמו"רים של חב"ד, כל הרבים, עסקו בעסקנות כללית למען היהדות, אבל הדבר שמייחד את הרב אלישב, אם מסתכלים בכל מיני מסמכים היסטוריים ולפי השיחות גם, ברור שהרב אלישב התייחד בעסקנות בצורה מיוחדת יותר מכל האדמו"רי חב"ד. הוא היה נטל חלק בכל מיני אסיפות כלליות מאוד, והוא כתב מכתבים, בעצם כל המכתבים שיש לנו זה מכתבים של עסקנות שלו. היה לו עסקנות שבעצם התחיל במובן מסוים את עסקנות של חב"ד, כאילו מה שנקרא עסקנות של חב"ד, מה שבימינו אלו שחב"ד ניתה אחראי ליהדות הכללית של עם ישראל, זה במובן מסוים בצורה בולטת, בצורה מקיפה, בצורה חזקה כזאת, מעורבת, וזה התחיל אצל הרב אלישב. וכפי שנכתב בתולדות ימי הרב אלישב, ובמיוחד במכתבים שלו וכל מיני מקומות אחרים, והם דברים שבעצמם צריכים סקירה מאוד יסודית על כל העבודה הגדולה שלו בתחום הזה. צד שני, הדבר השני, זה ברור, ייסוד של תמיכה תמימים. כן? אין דבר יותר שייך לחב"ד, ללובביץ' לחב"ד, מה שאנחנו מכירים, זה שהוא ייסד את תמיכה תמימים. את תוכתים הייתה באמת גם משהו מהפכני מאוד, כי ידוע שכמתי שהרב רשע ביסה תוכתימים, אז היה המון ביקורת, ביקורת, גם מחב"ד עצמה הייתה ביקורת, כי ידוע שהיה אדמורי חב"ד בזמן של הרב רשע, כמו אדמור מקפוסט ועוד אדמורים, שהם בעצם כתבו או אמרו דברים מאוד ביקורתיים ביחס לישיבה שהוקמה אז. והסיבה שהם חשבו את זה, כי בידוע, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של החסידות, התופעה הזאת של בחורים צעירים שלומדים בישיבה ולומדים חסידות באופן קבוע ובאופן במסגרת קבועה, כזאת כמו שיש בישיבת חב"ד היום, ושזה הכל יסד הרב רשע, ששעה וחצי לומדים בבוקר חסידות ושעה וחצי בערב, והיה מדובר בבחורים מאוד צעירים שהגיעו ללמוד בישיבה, זה היה משהו שאף פעם לא הייתה בחב"ד. עד הרב רשע, מי שלמד חסידות, היו אנשים ששייכים לזה, הם היו שייכים לתחום הזה במיוחד, נמשכו לכך, וככה הם למדו חסידות. אבל המצב הזה, שכל שהם הגיעו ללמוד, כמו שלומדים ליגלה, לומדים חסידות, זה הייתה משהו מאוד מהפכני בתוך, מאז אדמור הזה, כן, מאז בכלל החסידות. בעצם מעניין להגיד שבאותה תקופה הייתה גם שאר החסידיות, גם התחילו לעשות מסגרות לבחורים בתוך חסידות. אבל למעשה, בחב"ד זה היה, הדבר הזה היה יותר כאילו, אם נגדיר את זה, קשה יותר. למה? כי בחסידות חב"ד לומדים חסידות. בחסידות זה דברים מיונים עמוקים בפנימיות התורה, בנושאים של קבלה, דברים כאלו לא ישייכים בכלל לבחור צעיר, מה שייך לבחור צעיר ללמוד את הדברים העמוקים האלו. ומדבר, וכשהרב רשע בסעד ישיבה הכניס שם בבחורים את גיל בר מצווה, שהם התחילו ללמוד שם חסידות, ובאופן קבוע. צריכים להבין את זה, מה זה ללמוד חסידות באופן קבוע, שכולם לומדים בצורה שגרתית, זה כבר חלק מהמערכת בצורה טבעית כזאת, אבל בכלל זה משהו מאוד לא טבעי. אם אתם מכירים קצת את התולדות של לימוד פנימיות התורה ביהדות, שמזמן הגמרא אומרת, המשנה אומרת, שאין דורשים מעשה מרכבה אלא ליחיד, זה דברים שאנשים בכלל פחדו לגעת בהם. והנה פתאום יש ישיבות רגילות שלומדים את זה כמו שלומדים גמרא, מי שלומד דברים פנימיים עמוקים כזה אלו, שבעצם לא היה שייכים אפילו בחסידות עצמה, שכידוע של בפרט של חסידות חב"ד, שהם לימדו את חסידות בצורה מורחבת יותר, אבל עד כדי כך שכל ילד צעיר ילמד חסידות, זו הייתה כמובן מהפכה מאוד גדולה בחסידות. והרב רשע ראה לצורך הדור ועם כל מיני סיבות, וכפי שנסביר להלן גם יותר מזה, שצריכים לייסד ישיבה כזאת, ועד היום הזה כמובן אנחנו התוצאה של הישיבה הזאת, שחב"ד של היום, הצביון של חב"ד, הצורה של חב"ד, כל הגישה של חב"ד, כל ההנחות הקדומות שלנו, הכל הוא נבנו באותו מסגרת של ישיבה, שבזמנו את החידוש, והיום זה נראה אצלנו כמשהו טבעי מאוד. ודבר השלישי, שלחורה אפשר להגיד שזה הכי פחות חדשני והכי פחות מהפכני אצל הרשב, זה כמובן, כמו בתור אדמור מחב"ד, הוא אמר חסידות, וכתב חסידות ואמר חסידות, שזה במובן המשך טבעי לכל אדמורי חב"ד, מאז אדמור הזה כן, שחידש, הוא חידש את חסידות חב"ד, וחסידות חב"ד הייתה בזמנה, אדמור הזה כן הייתה המהפכן במובן הזה, של לגלות חסידות, חסידות חב"ד זה הייתה משנה מסודרת של הבנת תורת החסידות של הבעל שם טוב, וכמובן אני מניח שכולם יודעים את ההבדלים בין חסידות לחב"ד לשאר חסידות לפני חב"ד, יש כזה שיחות, ומניח שאתם מודעים לכך, בצורה זו או אחרת. בכל זאת נראה לי שבאמת, שלמרות שבמובן הזה הרשב המשיך מה שהאדמורים עשו, כי במובן מסוים זה התפקיד של אדמור מחב"ד להגיד חסידות. ועד ראינו אלו, זכינו לשמוע מראה בחסידות, בצורה כזאת, כפי שזה נמשכה מהאדמור הזה, כן. בכל זאת נראה לי שהחסידות של הרב רשב הייתה גם מהפכנית מאוד, ובמובן מסוים הדבר הכי מהפכני שהוא עשה. ולא רק זה, אלא אני חושב שאחד מהדברים מהישיבה ששת שיבה סתם חתמים, זה היה במובן מסוים, כאילו כמו שאומרים בחסידות, יש הביטוי הזה, יש אויר וקהילים, יש כלי ויש אור. זה היה במובן הכלי לחסידות של הרב רשב, שהרב רשב חידש בחסידות. מה אני רוצה להגיד? מה הכוונה שלי? הכוונה שלי זה ככה. בחסידות עצמה של חסידות חב"ד, שחסידות חב"ד התחיל, כמו שאמרנו, מהדמור הזה, כן, שהוא פיתח חסידות חב"ד והדמור המצאי, ואחר כך הצמח צדק. אבל מי שמכיר קצת שוב את ההיסטוריה של חסידות, חסידות חב"ד, ולא רק חסידות חב"ד, אלא בכלל חסידות, כל החסידות כולה. בתקופה הזאת של הרב רשב, שזה בערך אפילו לפניו, אי אפשר להגיד זה במובן מסוים בתקופת של הרב מרש, הייתה, אפשר להגיד, כמו שיש הביטוי הידוע, לפני החסידות שהיה התלפות ביהדות, הייתה התלפות בחסידות. הייתה כמו שחסידות נכנסה, אפשר להגיד זה בתרדמה כזאת, בשקיעה כזאת. אם הם מסתכלים אפילו בחסידות חב"ד עצמה, אז מאמרים של הדמור הזה, כן, כל מאמר זה ממש חידוש עצום, מקורי, כל מאמר שהדמור הזה, כן, 2000 מאמרים שהדמור הזה כאן אומר, אמר במשך שנות חייו, כל מאמר זה יצירה חדשנית, ולפני הדמור הזה, כן, לא היה אדמורים, לא היה שייך לחזור על מאמר, כל מאמר זה בניין שלם, זה השפה המעמיקה בבניין החב"ד, שהדמור הזה כן בנה, במיוחד מאחרי מה שנקרא בחב"ד, מאחרי תקופת שהוא יצא מהמסר, כמו שאומרים, אחרי פטרבורג, מתף כף סמך ב' פחות או יותר, עד הסתלקותו. מול המצאי, כידוע, מפוסם, הכיב את החסידות, עמיק את החסידות, וגם הצמח צדק, הרי אור התורה, זה ים האוצר עצום של, של חדשנות וחידושים, אבל משהו מאוד מעניין, קשה לדעת למה זה ואיך זה, אבל ואנחנו לא באמת שייכים בדיוק להגדיר תופעות אלו, רוחניות שמימיות כאלו, אבל בכללות מה שקרה למשל אצל בתקופה מאחרי הצמח צדק, שבנים של הצמח צדק וגם בלבביץ' עצמה של, של המרש, ראו בעצם ש... זה היה לפני חנגן, אבל זה באופן בולט מאוד, מה שקרה הוא שלמשל אצל המרש, אני לא יודע אם הסתכלתם, בדרך כלל לא למדים את הספרים שלו, אצל בחורים במיוחד ובכלל, אבל אם מסתכלים את הספרים של הרב מרש, יש היום, אני לא יודע, 20 כרכים של הספרים של הרב מרש, אז הרבה ממרים של הרב מרש זה חזרות מאבא שלו. זה ממש כמו שם חזן ממורים, שהוא היה לקח ממש של אבא שלו, והוא כמעט פחות או יותר אמר מילה במילה מה שאבא שלו, לא אמר להגיד מה במילה, וכמובן יש חידושים, הם לומדים מעמיקים, אבל הרבה מהם בפשטות, הם לא, אתה לא רואה, אפשר להגיד שחצי או אפילו יותר מחצי, אתה אומר, מה שנקרא תורת שמול, של מה שמקיפים את הסדרה של הממורים של הרב מרש, הם סברים שהם לא, הם בהם חידוש, לא מעמיק יותר, לא מבאר יותר. בחסידות חב"ד יש שני סוגי חידושים במאמרים. יש מאמרים של ההגות העמוקה, כאילו, הלמדנות, הצד העיוני של חסידות, ויש כמובן גם הפירושי פסוקים, פרשנות הזאת. אז יש הרבה מאמרים של הרב מרש, חלק ניכר מאוד, שהם חזרות באלמה. וכידוע, יש איזה בשיחות, למה היה החזרות האלו, זה לתאר את האוויר. יש אצל המרש גם מה שנקרא המשכים, המשכים וככה ידוע שזה נקרא בשם וכוחו. ויש כמה כמה המשכים, מה זה זו, שיש בהם חידושים, ויש חידושים של רב מרש, ואם יש זמן אני יכול לפרט את החידושים בתורת הרב מרש במיוחד. אבל מבחינת הכמות, זה כמות מאוד קטנה, למרות שבעצם יש שם חידושים מאוד יסודיים, אבל מבחינת הכמות, הייתה תופעה כזאת של במובן הזה, אני לא יודע לחנות את זה בדיוק. זה היה החדשנות של החסידות, התנופה הזאת שהייתה חסידות, שהייתה בזמן הקודם, זה כבר לא היה ניכר בתקופה ההיא. באיזו פשוטי, אני לא יודע, יכול להסביר את זה. לאחרונה נקלע לידי איזה ביכל של לא... של מה שנקרא אדמור מיליאדי, שהוא אח של הרב רב מרא, שנקרא שניר זלמן מיליאדי, חיים שניר זלמן מיליאדי, מישהו רגע הביא לי איזה ביכל שלו. רוב המאמרים שלו, פשוט אין שום חדש, ממש חוזר, זה את המאמרים של אבא שלו, אין שום דבר מעבר למאמרים של הצמח צדק. וחצי יוצא בזה כל השאר החצרות, כולם ככה בצורה כזאת. בכללות, יש פתגם מחד מעד, אדמורים שאומר כאילו שאנחנו כבר לא יכולים לחדש, אנחנו לא יכולים לזה, אנחנו רק אומרים, חוזרים. יש כזה רוח שהיה באוויר, וקשה להגדיר את זה, למה זה היה. וזה היה כללות ככה, נקודה, וזה לא רק, בכללות, לא רק בחבד, ובמקומות אחרים זה התבטא בצורה קיצונית יותר. הנקודה הזאת שהחסידות כבר מצאת עצמו. זה כבר התעייפה, החסידות כבר לא... אין ביכולתו להחיות נשמות. אתה יודע, בשנים הראשונות שהחסידות התגלתה, החסידות הייתה פשוט משהו שאנשים נמשכו כמו מטורפים, אנשים נסו לצדיקים, לאדמורים, אתה מסתכל, אתה קורא, מה שקרה זה פשוט מאחת מטפות הלא מסבורות, אבל היו את האור החסידות המאיר בצורה כזאת, וזה הייתה אש לא אהבה, אנשים נסו והיו כמו שיקולת ולא מיין מחסידות, זה הייתה ממש... אבל בתקופה ההיא, כללות הורגשה, הייתה, כמו שמעתי לפני כן, היו כל מיני תופעות של היהדות, עברה משבר עצום מבחינת היהדות, כי ידוע. ועוז הרבה, בהרבה חצרות, חשבו שהחסידות כבר לא מדברת לעם, לא מדבר כבר על הדור הצעיר. חיפשו כל מיני דרכים אחרות, בחצרות אחרות, איך לפתור את הבעיה, זו הייתה הבעיה גדולה של היהדות. עכשיו, מגיעים לרב מרש, ועוד מעט אני אגיד לך משהו, זה משהו מאוד מעניין, מהרב מרש, מה שהוא בעצמו כותב, מה שהרב רשב כותב על הרב מרש. אבל מה שראים אצל פתאום, אנחנו מגיעים עכשיו לרב רשב, שבלבד שהוא עסק בכל התחומים האחרים, כמו שפעתי לפני, יסד ישיבה והכל, אבל יש משהו מאוד 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 מעניין. וזה בתחום של החסידות, ראו אצל הרב רשב משהו, יוצא מן הכלל, פשוט יוצא דופן. וזה, במובן מסוים, זה הייתה, אפשר להגיד על הרב רשב, תחיית החסידות. מה שנקרא שתחיית החסידות, זאת אומרת שהוא הסתכל שוב פעם, הוא הלך לחסידות, למעיין של החסידות, לשורש של החסידות, והוא נקט את העמדה שבעצם החסידות זאת התרופה לדור. כמובן שאם כל שאר אנשים חשבו שהחסידות הייתה הפוך, זה הייתה טוב לתקופה קדושה, לתקופה קדומה, לתקופה כזאת, שעם ישראל הייתה תמימה כזאת ותאורה. אבל עכשיו, תקופה החדשה הזאת לא שייכת חסידות, כבר לא מדברת על העם. ואתה רואה אצל הרב רשב משהו מאוד יסודי, זה הייתה פשוט החסידות אצלו, ואם אתה... קראת פעם, לא רק את המאמרים שלו, אבל השיחות בתורת שלום ובכל מיני מקומות, אפשר להרגיש את זה באופן מוחשי, שהוא הרגיש שהחסידות זאת האמת הבלעדית, וזאת התרופה לדור, וזה הדבר היחיד שיכול להציל את הדור מתהום, מכל התופעות שקרו בתקופה ההיא. ואם מגדירים החידוש של הרשב בתחום החסידות, ושזה הכל נבע מההרגשה הזאת, ואני לא יודע להגדיר את זה, כמובן שלפעמים אתה רואה אנשים מסוימים שהם, זה לא כתוב בפסוק, ותכל רוח השם לפעמו, אצל שמשון, יש פתאום איזה כתוב אצל שמול, ורוח השם הוא יחז יוקר, לפעמים אתה רואה, כמובן שזה דברים רוחניים שמיימים, זה לא דבר, אבל זה התבטא מאוד שאדמור, הרשב נהיה אדמור, שבגיל מאוד צעיר, בגיל 63, והיה אברך צעיר מאוד, בכל המובנים. אז אתה פתאום, הוא התחיל להתעסק בחסידות בכזאת עומק ובכזאת תנופה, בכזאת מקוריות שהיה ממש מהפכה בחסידות, ושהמהפכה הזאת חסידות השפיעה על כללות החסידות, הסתכלות של, של הדורות הבאים של חסידות חב"ד. עד היום במובן מסוים הנקודה הזאת שלנו, של חיוב של הפצת המיינות והגשה הזאת שהחסידות היא הדבר היחיד שיש בעולם, זה הכל נובע מאותו אותו הסתכלות כזאת של שהניח הרב רשב, למרות שהרב רשב עצמו לא אמר להפיץ מיינות בצורה כזאת ולא דיבר ועשה כאילו תבוצה לחסידות בצורה חיצונית, אבל הוא גילה, חשף את העומק של חסידות בצורה כזאת שחסידות זה הדבר היחיד ואין שום דבר מבחוץ לזה. אז בזה התבטא בעצם מה שקרה אצל הרב רשב, שהייתה פשוט מהפכה מאוד גדולה בחסידות. אם לפני כן, אז כמו שמעתי לך, הייתה לפעמים חזרו מאמרים וכולי, אז פתאום התחילה תקופה מאוד חדשה. והתקופה הזאת אצל הרב רשב, אפשר לנתח את זה בצורה בשני דברים במיוחד. דבר אחד, אם מישהו יודע, היום אנחנו, כמו שמעתי לפני כן, אנחנו מסתכלים על החסידות מנקודת הסתכלות, מנקודת ראות של הרב רשב. זאת החסידות. אני אומר שבחור מצוי או לא מצוי, שהוא מסתכל על מה שנקרא חסידות, אז הוא מכיר את המשכים של הרב רשב, שמובן מסוים ממצים את הנושאים העיקרים של חסידות. באמת, מי שמסתכל כאילו על על המאמרים של אדמו"ר הזקן, והמאמרים של הצמח צדק, ועל המאמרים של אדמו"ר האמצעי, ואם מסתכל, כולם מסתכלים, כולם לומדים לקוט התורה והסידור וכולי, וכל הספרים האלו, יראה בעצם שיש המון נושאים בחסידות, שבכלל הרב רשב לא נגע בהם, לא דיבר בהם, לא טיפל בהם, כמו שאומרים. חסידות כוללת מכלול עצום של נושאים, וכל מיני דברים, כמובן, זה דברים היהודים, תורה, תפילה, מצוות, סבירות, מלאכים, שמאוד מעט מדובר, כאילו אצל הרב רשב, סבירות, מידות, כל מיני דברים שונים בכל מיני תחומים, שזה פשוט היקף מאוד עצום. אדמו"ר הזקן היקיף מאוד דברים, הרבה נושאים בכל המאמרים של החסידות שלו, והצמח צדק, והמציאי. ויש מה שנפרע נגיד את ההשכלה של החסידות, הלב-ליבה של החסידות, במובן של ההשכלה. מה זה הלב-ליבה של ההשכלה? במובן מסוים, אז אתה אומרת, עומק העיון של חסידות, החדשנות של החדיש של החסידות בתחום של הלקוס, בתחום של הבנה של הלקוס, מה שנקרא הידי סיידר השטלשלס. אז התחום הזה של הלקוס, במובן הזה של הידי סיידר השטלשלס, זה, אפשר להגיד את זה בשתי מילים, היסוד העיקרי של הדבר הזה, מה שנקרא החידוש הגדול של החסידות, בהבנה שזה המפתח, להבנה כל הסיידר השטלשלס לפי החסידות במיוחד, זה כידוע המושג של חסידות שנקרא, יש את העצמוס של הקדוש ברוך הוא, היום כולם מכירים את השפה הזאת, זה כאילו שגור, ובעצם זה דברים מאוד קשים מהרבה בחינות, ויש מה שחסידות אומר, אויר, אויר, אויר ועצמס, כן, המושג של אויר אינסוף. זה המושג של אויר אינסוף, כמובן המקובלים השתמשו במושג שזה של אויר אינסוף, והגיעו החסידות והתחילו לפצל ולחדש, שבעצם, אויר אינסוף, יש שני מושגים, יש העצמוס ויש את האויר של העצמוס. וזה חידוש עצום שבעצם מקור של החידוש אצל האדמו"ר הזקן או אצל המגיד ממזריץ', וזה בעצם המפתח להבנת כל לפי החסידות. בעצם על אור אינסוף, שכל אחד לומד פה, זה מושג, כל בחור חבדי לומד על אור אינסוף, זה לפי הקבלה בכלל, אסור בכלל לדבר על אור אינסוף. האריז"ל אומר שאנחנו לא מדברים בכלל על אור אינסוף. זה נושא שמעבר בכלל לכל דיבור ולכל עיון. ובכלל כשמדברים בקבלה, לא, אף אחד לא נגע באור אינסוף. בחסידות חב"ד, זה המושג של אור אינסוף, זה פתוח לכל. האדמו"ר הזקן כן דיבר על זה, וזה היה נושא ממש מרכזי. אבל באמת, אם אתה מסתכל, בסדרה הזאת שנקרא ממורי אדמור הזקן, כן? 30 כרכים. מי מסתכל, אם אתה לקח את הנושא הזה שנקרא עיר אינסוף, אז תסתכל שכמעט בערך בכל שנה שאדמור הזקן דיבר, כל שנה הוא דיבר כמעט כל שבת בשנים האחרונות שלו. כל שבת. הוא דיבר פעם אחת בשנה, הוא הקדיש לנושא לאהוב עניין עיר אינסוף. הוא דיבר על זה כאילו פעם אחת בשנה. וככה אולי דיבר על זה 10 פעמים, או יותר מזה, זה קשה להגדיר את זה במיוחד. וגם האדמו"רים, אתה יודע, באור התורה, יש לה 40 כרכים, די כמה פעמים מדברים על הנושא הזה של עיר אינסוף, זה מאמרים ספורים בכלל שדנים בזה. יש מהאדמו"ר הזה כן ספר שהדפיסו כאילו שנקרא מאמר הזה כן עניינים, זה 2 כרכים. בעצם שם ריכזו כל המאמרים של הנושאים הכבדים, הקשים, העיונים, ריכזו את זה שם, אבל זה ממש, מבחינת אחוזים של המאמרים, זה אחוז מאוד קטן. ובעצם כשדיברו חסידות בזמן שאר האדמו"רים, גם מאמרים של המר"ש, כמה פעמים אצל המר"ש יש הסברים על דברים עמוקים האלו? מעט מאוד, לא, כאילו, כשלמדו חסידות, למדו, כמו שיש בלקוטי תורה, כמה פעמים בלקוטי תורה ניקלתם בדברים העיונים, בעצם הצו הצדק שערך את הלקוטי תורה, הוא הכניס את זה בנספחים, הוא הוציא את זה, זה פעם אחת, פעם שניים, יש את זה, העיון הזה, במה שנקרא, עיר אינסוף, החילוק בין שפל לבין אור, זה דברים, אתם לא תופסים, אם אתם מבינים קצת את התחום של מחשבה, מחשבת היהדות, ומחשבת הקבלה וכל מיני תחומים האלה, לדבר בעין הסוף זה משהו היה, משהו נושגב לגמרי, משהו מעבר לכל, זה כמו שאין דור שמייסר מרכובה, זה מעל מייסר מרכובה, זה משהו נפלא מאוד, לא נגעו בעין הסוף. ברבדים האלו של הלכוס גובה זה היה משהו מאוד מאוד נשגב ומעל ומעבר בכלל. והנה, כאן מוצאים משהו מאוד מעניין אצל הרב רשב. אפשר להגיד ש... אני לא יודע כמה אחוזים להגיד, 60% של המאמרים של רב רשב, כשבדרך כלל שאתה פתח ממש רב רשב, אם זה המשך, או אם זה מאמר פרטי, מיד הוא מתחיל להפליג ולהבין אין סוף, זה מיד מתחיל לדבר בעניין אין סוף. זה, וזאת אומרת, שאם שאר האדמו"רים התפרסו על כל מיני נושאים, הגיע האדמו"ר רשב ולקח את המאמרים הכי עמוקים והכי זה מכל החסידות, והוא עמיד את זה במרכז, והוא... כל השם במשך כמה שנים, 30 שנה של אדמורות מתופשין, תופרש מם גימל עד תופרש פי, כן? אז כל המאמרים האלו כבר מראשית, אפילו לפני שהיה רשמית אדמור, הייתה תקופה כזאת שהייתה כבר, אבל בתקופה הזאת, המאמרים מיד דנים בדברים הכי כבדים, הכי קשים, הכי עיונים, ברבדים הכי דקים של אין סוף. עוד מעט אני אגיד לכם חידוש שיש, שבטח חושבים כולם שזה נמצא אצל האדמו"רים הקודמים, וזה אצל האדמו"ר רשב כאילו דבר מובן מאליו, וזה ממש חידוש מהפכני בעצמו, כי ידוע שהמושג של אין סוף זה חידוש של האדמו"ר רשב, הרב רשב עצמו כתב, זה חידוש רבינו מכנה את זה, את המושג של אין סוף. שם מקומות זה כתוב שזה, אצל רבי לפרט שכתוב שזה מגיע מה... ומהמגיד, ממזריץ', אני לא בדיוק, מה בדיוק חדש פה צריכים להבין, אבל הוא מכנה את זה חידוש רבינו. אז ומיד הוא ניגש לדברים עמוקים, וזה נהיה מרכז עולמו, אפשר להגיד, וזה הוא עסק, ובזה הוא דיבר, ובזה הוא חידש חידושים, והוא פיצל פיצולים, וניתח הבחנות, והוא עשה את זה כאילו למרכז של החסידות שלו. והשני, מה שראים ממך, זה דבר אחד. והנה, לכן אנחנו מסתכלים על חסידות, מסתכלים בדרך כלל, כי רוב הבחורים רק לומדים את התורה של הרב רשב, בהיות שכולם תלמידי ישיבה שאתם חתומים, ובגלל שהמסגרת הזאת נבנתה לידו, וככה לומדים את זה, מלבד זאת שעצם הסדר של הרב, מאמרים של הרב רשב, זה החומר הכי קל ללמוד מסיבות רבות, כמו ספר לימודי. אז מצד שני, גם מה שרואים מיוחד לרב רשב, אין מאמר אצל הרב רשב שאין שום חידושים. אין כזה דבר אצלו שהוא חוזר על מאמרים בעלמא. שוב, אני לא יודע בדיוק מה הסיבות. כל דבר, בדברים, כל דבר שהרב רשב נגיד, כל מאמר, הוא מחדש מיד חידושים עצומים, והוא מעמיק, ותגידו, מי שלו, בכל ממש של הדמור של הרב רשב, זה, יש, הסוגריים זה אלו, ויש לא אמרים אלו, שזה בדרך כלל החידושים שלו. וזה בעצם מקיף את כל המאמרים שלו, מיד הוא מפליג, הוא מפליג, הוא מחדש, הוא מחדש, הוא מעמיק, הוא לא מפסיק, כל ממש זה פנים חדשות. אין ממש שזה רק חזר. אתה בדרך כלל הרב רשב, שני הדברים האלו, שהם באמת, בעצם, מאפיינים, כאילו אפשר להגיד, את ה, את ה, את ה, את הרב רשב, בשני התחומים של החסידות. וזה, מיוחד ממש, מקורי, כמו, במובן מסוים, זאת הייתה מהותה, מהותו של הרב רשב, כל השני הדברים האלו, מאפיינים אותו בצורה הכי חזק, שני הדברים האלו. כמובן, אני רוצה להגיד דבר מאוד מעניין. בכלל, כשהם לומדים פעם, לומדו קבלה, ואפילו בכל הדרך, קבלה פחדו ללמוד. אנשים פשוטים במיוחד פחדו ללמוד קבלה. ולחדש בקבלה זה הייתה רתיעה מאוד גדולה, כולם מפחדים. יש משהו מאוד מעניין מהמרש, אני הבאתי בכל המרש, אבא של הרב רשב. אז יש משהו מאוד מעניין, אני אצטט לכם את זה, זה לא ידוע כל כך, וזה נתפס. אז אני רוצה להדגים מה שאני דיברתי. פה הוא כתב משהו מאוד אחד, הוא אומר פה, שיש את המאמר בתוף רשמם של הרב מרש, שהוא דן על התחום הזה, יש נושא בחסידות על השאלה מה זה מקום. מה הגדר של מקום בפנימיות? אם המקום זה המקום החיצוני או הממלא את המקום? זה, הנושא הזה בעיקר, זה התחילו אצל הצמח צדיק, הצמח צדיק לדון בזה, יש מה הגדר של מקום במיוחד. יש את זה גם מוזכר בלקוטטוי קצת. אצל הרב, אצל הצמח צדק, יש את זה, כאילו הנושא הזה, זה מחלוקת בין כל מיני חוקרים, חוקרים, זאת אומרת, חוקרים מלכיים, כמו הרמב״ם והאיקרים והפיקבול, כל מיני דברים. יש ממש כאילו שהרב ממש דן בזה, דן בנושא הזה, מביא כל מיני, מביא לפי הדמור הזה, כן, כל מיני דברים. וכתוב פה ככה, בתוף רשמם, בסוכות, מאמר של סוכות, עכשיו באים מסוכות, אז כתוב פה ש, לא יודע, כתוב יוד ולוולף, לא יודע בדיוק מה, לא יודע מה לפני איך זה בדיוק יום אלף, תבונדי בבוקר, שקמתי בבוקר, נפל בפי מאמר דפרק בייס דחגיגה, נפל בפה שלי, ממש בחגיגה, ושכתוב אין דוישן, פרק אין דוישן, פרק שאין חגיגה. ולא במאיסה בראשיס, ולא במרקובה. כתוב, זה כתוב. כתוב ביחיד, ולכן נמנעתי. זה בעצם נראה הלשון שהמרש בעצמו, ולכן נמנעתי, לא יודעים בדיוק על מה מדובר. אבל מגיע פה פינוח, כאילו פירוש של הקטע הזה מהרשב. עכשיו זה אומר כתב ככה, ליל א' דחג הסוכס, שנס תוף רשמם א', סיפר לי התנ"ל. שכוסף חס וכמעט יוד פירושים בעניין הנה מוקם איתי. יש הנה מוקם איתי, יש אשר שניים במלכוס, שניים במלכוס היא ברדלו, ולפני הצמצום על יסודות מכתבי אריזל והזויר והפרדס עם מויר אויר. ספרי קבלה, מויר אויר מובא בחסידות. בערך שישה דרושים מרבינו זל, רבינו הולך לאדמו"ר זקן, שנמשכים לפי פרש אחת, וריבי משלים על עניין הנעל מיחידו שבן המתקל עושה מזה בזה בזה. למעשה, כך כתוב שחידש את זה, אבל בגלל שהוא בבוקר הוא קם ונפל בפיו את הפסוק הזה שאין דורשים ביחיד, זה מסה מקווה, הוא לא אמר כל הדברים, כל הדרושים האלו בתחום הזה, הוא לא גילה ולא חשף והוא הפסיק את זה בגלל שהוא גילה את הדבר הזה לא לדבר. ובאמת זה את משהו מאוד שגרתי אצל אנשים שעסקו בפנימיות התורה שפחדו לגלות דברים עמוקים. והנה, אצל הרב רשב, כמו שמעת, לא אומרים, לא מוצאים אצלו שום הגבלות, שום מצורים, כאילו אפשר להגיד, בלגלות את הדברים הכי עמוקים, כמו שמעתי לפני כן, הכל זה בעיר אינסוף עצמו, לדון ולחדש בדברים הכי עמוקים, והוא, אין לו אף פעם, כאילו, כמו שאומר, הנה בדרך אפשר אני עומד כאילו וזה שגול בפי המקובלים שאומרים הלשון כאילו ואם שגייסו השם יחפר עליי זה מאוד שגרתי בתחום ושום אין שום דבר שום לא יוצא בזה. והוא 40 שנה, וכידוע, רואים את ה-IM בייס, שהרי בעצמה שזה הפלאה, של הפלאה לגב הסמך ווב, כן? שזה בעצם התגלות של, של, של פנימיות התורה בצורה כזאת עוצמתית, בצורה כזאת שהוא מחדש והוא מחדש רבדים וחידושים בדברים הכי עמוקים ללא הגבלות כלל. זה, זה ספר באמת נדיר מאוד וייחודי מאוד בכל עולם של מי שמכיר כל ספרי קבלה וכל התחום הזה, זה משהו מאוד נדיר. ולא היה שום הגבלות, והוא כתב את זה, אמנם הרב הדפיס את זה, הרב אומר שהוא פחד להדפיס את זה, בגלל הפחד הזה, לפגלות את זה. אבל בעצם הרב הרשב דרש את זה לפני כולם, זה לא היה דברים שהוא אמר לפני יחידי סגולה, כמו אדמור הזה, כן, היה מדבר דרושים לפעמים לפני סגולה. זה כל אחד שהגיע לתשרי, לחמש שנים, תשע דרש, זה כולם הגיעו, אנשים ונשים וטף, יכלו לשמוע את הדרושים האלו. זאת הייתה, אבל מה, כאילו, ההסבר לכך, אם אפשר להגיד, אפשר להגיד הסברים, אבל מה שקרה במובן מסוים, מה שרואים במובן מסוים, שכאן הייתה התחיית של החסידות. חסידות, אני אומר תמיד, זה, יש סמליות בדבר, שבטק באמת מתחילת נשיאות של הרב רשב, הוא חידש, כאילו, והוא אמר את המכתב הידוע שנקרא ראש השנה לחסידות, שחסידות, שייטס קיסלב ראש השנה לחסידות. מה זה ראש השנה לחסידות? ראש השנה לחסידות שפתאום יש, יש לחסידות ראש השנה. מה זה מושג ראש השנה? מי שיודע שיש שנה הקודמת, זה יש מושג של דורמיטה, של שינה, ופתאום יש התחדשות, יש התחדשות חדשה מהמקור של הדברים, התגלות חדשה, וזאת המושג של ראש השנה. זה כאילו סמלי שהרב רשב כאילו אמרת מה, הוא אמר לזה שחסידות אוי וחייס נפשנו ניתן לנו, מילים מאוד חזקות, וזה היה בניגוד לאווירה כללית, וזה היה כמו אמר זה התחיות של החסידות, וזה הגביא עוצמה חדשה לחסידות, ואמונה חדשה בחסידות, ודבקות חדשה שהחסידות לא חלילה הפסיקה, וזה לא היה דבר מובן מאליו, אנחנו ככה עם זה, זה היה משהו מאוד מאוד נגד הזרם הכללי, נגד האווירה הכללית. וזה כאילו התבטא אצל הרב רשב בצורה כזאת, שכיוון שאצלו התגלה החסידות בצורה עוצמתית כזאת, שתחיית החסידות, זה התבטא גם לחדש בחסידות, ולחדש בנושאים הכי עמוקים, לגעת בדברים הכי דקים והכי נעלים והרבדים הכי שבעצם כי הייתה פרצות כזאת כאילו הסחרים כאילו נפרצו של, של גילוי החסידות בצורה כזאת עצמתית ובמובן מסוים הישיבת המחתמים הייתה המשך לזה כאילו בנה את הישיבה בעצם רק בגלל שילמדו חסידות ושהחסידות זה הייתה אמונה בחסידות בנקודה הזאת שבחורים צעירים איך הם התחדשו איך הם יעמדו נגד פגעי הזמן איך הם יכלו להצליח, כן? אז רוב האנשים אמרו, מה אתה הולך לדברים ארוכים? תלמוד איתם, כידוע, אני לא רוצה לנקוב שמות, אבל היה באותו זמן אדמור מאוד גדול בפולין, והוא היה ממש אדמור גדול. והוא באותו זמן של רב רשב בנה את הישיבה, אז הוא יסד גם, היה מנהיג גדול מאוד, והוא ראה את הבעיות של הזמן, והוא גם ניסה לטפל, והוא החזיק בעצם שהחסידות נגמרה. הוא לא ראה, הוא הגיע מחצר חסידית מאוד חשובה, מאוד מפוסמת, מאוד שורשית ומקורית, אבל הוא, באותו זמן שהרב רשב בנה מחדש את החסידות, חידש מחדש את החסידות, הוא נקד בדיוק בדרך הפוכה. כי למה? כי הוא ראה שזה דברים עמוקים, זה היה שייכים לחסידים של פעם, כמו שאומרים, חסידים של פעם. חסידות שייכת לאנשים של דבקות, של אנשים שכל מיני דברים. אבל, ובעצם, פחות או יותר, הוא, כל הדברים החסידים הוא הפסיק, והוא אמר שילמדו מוסר, וכל מיני עצות אחרות שהוא נתן לחסידיו, ובכלל לכללות פולין. ולא יודע, וכמובן לא היה באופן מודע, זה רק אני מסביר לך את הרקע, את הניגודים, מה שהיה באותו זמן. ושזה מביא מה שקרה שבתוך הבד, ובתוך הבד הייתה גם חלישות. זאת אומרת, אם אני משווה את זה לחצרות, הצרות של הבד, אני לא רוצה לנקוב שמות, זה לא נגיע בדיוק את השמות, אז גם הייתה כאילו רפיון, כמו שאומרים, משבר כאילו באמונה של הדבר הזה. למה לפעמים אדם רואה בעצם שהנה, זה לא הייתה בחינם, זה הייתה כי החסידות הראשונה, כדוב, יש כביטוי, אין חסידות, חסידות כבתחילתה. יש ביטוי מהראשונים כזה, יש את זה בספר הרקח, אין חסידות, חסידות, זה מדבר בכללות על אדם יחיד, שאדם נכנס בדרך החסידות, כמו שאדם צעיר, הוא מתלהב חזק, הוא חי בזה חזק. כללות התנועת החסידות גם מדיג אותו דבר, שבהתחלה הייתה חסידות בערה, זה הייתה פשוט משהו מיוחד מאוד, כמעט בלתי חסר תקדים בהיסטוריה של היהדות. אבל פתאום דחה חסידות, דחת האש, התאמם כל התלבות, חסידות ניתו, כמו שאומרים, חסידוי הנוסח, היה מבורסם, חסידוי הנוסח, הם היו חבדניקים, היו המון חבדניקים בתקופה אחרי הצמח צדק, היו אלפים, הרבבות, אבל הם היו גרטל נוסח כמו שני, אז פתאום חסידות ניתה, הסתווה קצת, זה הייתה התנבנה, זה החיות הראשונית והחיות הפנימית חסרה. ופתאום אנשים אמרו שבאמת, יש אנשים עובדים מיוחדים, אחד בעיר ושניים משפחה שעדיין שכים לעולם הזה, ועד היום הזה, אם אתה שומע, מדבר עם אנשים, אמרים, יגיד לך כזה דבר, שהחסידות זה משהו גבוה, זה משהו זה. ונגד דבר הזה, הייתה כל המהותו של הרשע בעצם עצמותו, בעצם לחם נגד זה, וכאילו הייתה, אפשר להגיד, התגלמות של הרעיון של החסידות בכל העוצמה. וכמובן, לכן זה התבטא בהחדשנות העצומה, התנופה, ההיקף, וההעמקה הזאת, זה כאילו, אם אתה מסתכל על משהו חי, על משהו לא מפעם, אתה מגיש שאתה יכול לחדש, ואתה מגיש שפתאום יש לך, נפתחו לך, כמו שאומרים, ארובת השמיים, כמו שכתוב, אתה יודע, שנפתחו ארובת השמיים, לגב בזוהר כתוב, שיש בפרשת נוח, עוד מעט יהיה. זה אותו מושג, אתה התגלמות של הרב רשב. וזה באופן כללי, המהפכה, שהמהפכה הזאת קיימת עד היום הזה. היסוד שהחסידות, כפי שאנחנו מסתכלים, שחסידות זאת התרופה של הדור, ושכל אחד חייב חסידות, וההנחה הפשוטה הזאת של חסידות, זה הכל מגיע ממה, מהאמור הרשב, זה כזה 100 שנה כבר עבד, עברה כבר מאז, ואנחנו בעצם עדיין, אפשר להגיד, ממשיכים של הנקודה הזאת, ולא רק זה, אנחנו ממשיכים לנקודה הזאת, אנחנו חייבים בעצם לשאוב את הנקודה הזאת, את ההזנוחה היסודית הזאת, שמגולם, הרב רשב כמפורסם, בהסתלקות שלו, אני הולך בשמיים והכתבים אני משאיר. זאת אומרת, ההנחה היסודית שנמצא אצל הרב רשב, שפוך, בגלל שהוא, זאת אומרת, זה מה שהיה מי שלומד מאמר, למשל, בשל אדמור הזקן, או של זה, הם היו בזמן האור, בזמן שעדיין היה אש להבה, כולם עדיין היו בתוך העסק הזה בצורה לגמרי לא יכול לדבר, כמו שמישהו נסחף לו משהו, היה בתוך הסכף. אז לא, אין חידוש כל כך, אתה לא מגיש. הרב רשב, כל העבודה שלו הייתה תגובה, תגובה לדור, תגובה לחלישות, תגובה למשבר, תגובה לנקודה הזאת, לטענה הזאת שחסידות כבר לא שייכת. ובעצם לכן הוא חידש, כל בחור לומד חסידות, ולכן יש מלא שלומדים בעיון. זאת אומרת, כמו שאדם מבין שזו איסה תוירה, לא הייתה מחלפת, ואדם לא יגיד שלא צריכים לחדש כבר בתורה, לא צריכים ללמוד תורה בעיון כבר, לא, התורה כבר התעייפה כבר, החומר של התורה מוצא, זה כבר לא שייך. אז אותו דבר, מה שרב רשב העמיד את זה, שבעצם כל בחור לומד את זה במסגרת של לימוד, כמו שלומד ניגלה, בדיוק אין שום הבדל בתחום הזה כמו שלומד. וזה הופך, אומר לך, זו בעצמו אמירה מאוד יסודית, שאיך אפשר לנו להסתכל, ובאמת, עכשיו כאן אפשר להסיף, הרב רשב לא רק חידש באלמה. וכידוע, יש את הביטוי של הרב רשב שהיה הרמב״ם של חסידות. זה עצמו צריכים להסביר. כמה זמן יש? כמה משהו? מה? בסדר. אני אגיד עוד חידוש אחד, אבל קודם אני רוצה להגיד כללות. זה דבר פשוט מאוד, שמה שהייתה, מלבד כל היסודות שראים את השורשיות, המקוריות, החזרה לתוך כמו שלו, לקור, לקור הגרעיני של חסידות, לא לדברים החיצוניים של חסידות, לקור הגרעיני. אז היה פשוט, ושהרבי ישב גם סידר את החסידות, בנה את החסידות. זאת אומרת, במובן מסוים, אם אתה לומד נושא עד הרבי ישב, אם אתה למדת, אם איש רוצה ללמוד חסידות, בוא נגיד לפתוח האור התוירה, שזה סברים נפלאים, מדהימים, מדהימים מאוד, אבל הגאונות שיש באור התוירה זה פשוט בלתי נתפס. באמת, חיבורים גאונים. אבל כמובן, בגלל איזו גאונות של, 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 של שמסחרר, ספרים כאלו. אבל מי שרוצה לגשת לחסידות, וזה הייתה החסידים לפני הרב רשע בעצם במובן הזה, אז באמת, זה פתח ספר, אז כתוב קטע על הנושא כתוב פה, וקטע כתוב פה, וקטע שם. אתה מבין, אתה צריך ללמוד בעצם כל הספר, כל 40 כרכים בעצם, להבין משהו, לקחת משהו, לבנות משהו. באמת, היו כאלה חסידים שידעו, אתה מסתכל, אם אתה, למשל, נגיד לך, למשל, אתה ראל למשל המשפיע, שהיום אין משפיעים כאלו, שנקרא רב גרוינם, אם שמעתם אתם, גרוינם אסטרמן, הוא היה המשפיע בזמן של הרב רשב, שהוא מנה אותו. הוא בעצמו היה חסיד של המרש, אבל אם אתה מסתכל בכתביו, ביורים על התני שלו, וכל מיני דברים האלו, היה לו בקיאות עצומה, באמת מפליאה, בכל מאמרים, היה רוב המאמרים של הרב של האורטורי, מה שאנחנו נתפסנו, היינו, היה רק בכתבי יד. הוא היה בקיא עצום, בכל, הוא ידע לנווט ביניהם, ולדעת ביניהם, כאילו זה היה, כאילו, היה צריך בקיאות עצומה, כדי מה שנקרא, פעם היה מסקיל בחסידס, ידן בחסידות, היה ממש בקיאות מאוד גדולה. זה למה הדבר דומה? לאדם, לפני הרמב״ם, או לפני שולחן אורך, בוא נגיד לך, מישהו היה צריך להציל, להנפיק הלכה, למעשה, מתוך הגמרא, תן לעצמך, כן? אבל צריך לדעת הלכה אחת לבנות, כן? אז יש לך פתאום הלכה צדדית, בתחום אחד נמצא אחרי זה, אתה יודע כמה הלכות יש נמצא בהלכס ברוכס נמצאים, או בהלכס סוכה, או נמצאים במסכת עבודה זרה, כמה אנשים למדו במסכת עבודה זרה. פתאום נמצא הדין של, הדין של, של אם מותר, אם מישהו יש לו, רוצה להתפלל על בקשה מיוחדת, מותר לו להוסיף באמצע תפילה, זה במסכת עבודה זרה. נו, תן לעצמו יהודי שצריכים פתאום לפסוק, זה צריך להיות גאון, האדם פשוט לא יכול להציע, זה לקיא את ההלכה צריך להיות, זה הייתה התקופה לפני הרמב״ם, אפשר ברחבה יותר זה לפני הריף, הריף היה הראשון בעצם שהוא כתב את הספר הזה בצורה כזאת, אבל הרמב״ם סצה את זה על כל התורה כולה, פתאום הוא לקח מכל הדבר והוסף את זה, זה היה המהפכה של היהדות, הספר הרמב״ם, כן? במה מסוים זה היה בחסידות גם, עד הרב רשב הייתה כדי ללמוד מאמר אחד, כדי ללמוד נושא אחד, אז צריכים להכיר, לדעת כל הלקוט התוירה וכל המאמרים של הסידור וכל המאמרים של הזה, ולקחת מפה קטע ומפה קטע. וזה גם, לפחות בתחומים שהרב רשב עסק בזה וכתב מה שנקרא המשכים, הביא את כולם ביחד והסביר את כולם ביחד, ומעכשיו לא צריכים להיות למדן גדול, להיות, לא צריכים להיות ידן גדול להיות כמו שנקרא מסקיל, במרכאות, אני מתכוון. כמו שהיום אפשר להגיד לומדס ברמב״ם, כל אחד אומר לומדס ברמב״ם, זה קל להגיד לומדס, מצים פה, מצים פה, זה פתאום למדן נהיה דבר קל. ככה היום להיות כמו שאומרים מסקיל, זה כאילו דבר קל. וזה הייתה מהפכה מהרמב״ם, מצד אחד זה מעלה גדולה, מצד שני, זה כאילו כמו שהרמב״ם, אדם רק לומד רמב״ם, אנחנו לומדים רמב״ם, אבל צריכים ללמוד גם מראה גם. זאת אומרת, יש גם הרחבה הזאת מעבר לכך. גם מה שאסביר לך, הרב רשב עשה מה שהרב רשב עשה, והוא התמקד בדברים הכי מרכזיים בחסידות, אבל יש עוד תחומים בחסידות בעצם, והחסידות קדושה מלאה בדברים הנפלאים בכל התחומים. רק לציין, בחידוש אחד, בתחום הזה שדיברנו, יש המון חידושים, ויש גם הקשר איך שהוא לקח דווקא מאבא שלו, מהמרש, החידושים של אבא שלו, פיתח אותם, שיש להעריך בהם הרבה, ואפילו להגיד לשיעור שלם. אבל רק נגיד נקודה אחת, שזה בעצם חידוש מאוד יסודי של הרב שעד שעדיין לא מצאתי את זה לפניו בחסידות, לאחרונה כן מצאתי איזה רמז לקח באיזה מאמר של אמור זקן, אבל החידוש הוא בזה, בתחום הזה, כי אצל הרב, אם מי שמכיר את המאמרים של הרב הרש"ב, זה משהו כאילו מובן מאליו. זה מובן מאליו. מי שמכיר את הנדבכים של החסידות, שזה בנו נדבכים נדבכים, צריכים להבחנות, כאילו כל אדמור, מה שבדיוק הוסיף וכולי, וכיוצא בזה. אז יש יסוד מאוד גדול, שזה כאילו, וצריכים להבין את זה היטב, למה זה ולמה היסוד. אני רק אומר את המילים האלו בעלמא, ובלי הסבר, ולהסביר את זה בעצמו, זה משהו, לקח הרבה זמן, משהו מאוד יסודי. אבל כשדיברתי לאל, הבאתי לאל שיש החידוש של האדמו"ר הזקן של אלתר רבי, על המושג של אור ועצמוס, שיש, שכדאי שמכנים את המילה אור אינסוף בקבלה, לא מתכוונים לעצמות ומהותו, מתכוונים לאור אינסוף בלבד, כן? אז אצל האדמו"ר הרש"ב יש יסוד, כמו שאמרתי לך, זה התחיל ככה מראשית הנשיאות שלו, מהנעמי צטוף רשמם זיין, זאת אומרת, מאמרים הריחי ראשונים שלו, שהוא מלקח הנחה פשוטה, כאילו, ויסדה, וזה לא פשוט בכלל. כאילו, הרב, האדמו"ר הזקן חידש עצם המושג הזה, שיש אור לעומת עצמות, אבל מי שלומד את המאמרים של הרב הרש"ב, מבין שבאור עצמו יש שתי דרגות, ולפעמים נוסף שלוש דרגות. יש, כמו שאומרים, האור הכלול בעצמות, ויש האור שנקרא, אני מכנה את זה לפעמים אור הגלוי, או כל מיני מכינויים. זאת אומרת, פתאום פיצל את האור אינסוף, ובעצם, שוב, כמו שאמרתי לך, העצם הרעיון לפצל דברים באור אינסוף, ולהפוך פיצולים ולהבחנות, זה משהו חסר תקדים בכלל, וזה משהו דק מאוד, והיום מישהו לומד את סמרובו, וכל המאמרים לומד זה כאילו, אויר וזה, כמובן שצריכים להסביר היטב למה הוא צריך לחדש את זה, ומה היה הסיבות לכך, ולמה לפני, אף אחד לא אומר את זה, ומה בעצם לצאת בזה, יש סיבות מאוד גדולות למה עשה את זה. אבל עצם עניין, פה מראה כאילו את המון היסודי, ששמעתי לך, פתאום הרש"ב הפליג לדברים העמוקים מאוד, ובתוך זה הוא חודש לך חידושים מאוד יסודיים, שהחידושים מאוד יסודיים בשביל אנשים בשבילנו, כמעט כל בחור שפתח רק מאמר חסידות, המשך כאילו מדבר את זה במובן מאליו, שיש שני דברים באור, זה דבר חידוש עצום, שבאור האינסוף עצמו אנחנו מפצלים ואנחנו מגדירים, ויש לפעמים שהרב הרש"ב עוד ממשיך הבחנות בזה, אני לא יודע, יש אצל הרב הרש"ב מאמר על חוכמה, באתר, שהוא מפתח לך חמישה דרגות בחוכמה. טוב, חוכמה לא, זה גם משהו ענק וגדול, ופעם לדבר על חוכמה היה, אמור הזה כן, כשהוא אמר אצילס, הוא פשוט התעלף, כידוע, הוא אמר רק, א' צד הגיעו, לא יכול להגיד את המילה הזאת. אנחנו אצל אצילס, בכלל אנחנו חברים כולם עם אצילס. אבל אין סוף, גם כבר, לא תפסים לך, אצילס זה אלוקים בעצמו, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אצילס. אבל בכל זאת, אצילס כבר הנח, היה צמצום וכבר, כידוע שהגביל את עצמו, וכזאת דברים נוראים, שאצילס נברא, דברים נוראים מאוד, שכל הדברים האלו צריכים להבין מאוד טוב בדקיות. נו, אנחנו זכינו שאנחנו כולם מדברים על זה, זכינו, כי זאת החסידות באמת רצתה, ואנחנו זכינו שלקחת חלק בלקוס, ולקוס גילה את עצמו בתוך חסידות, אבל כשמדברים על אין סוף, והנה הרב רש"ב חידש שבאין סוף גם יש שתי דרגות, זה דברים מדהימים מאוד אם מבינים את המשמעות הזאת של 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 לדבר על הדברים הדקים האלו, כמו שאמרת לך, המרש בעצמו אומר שנמנעתי בזאת שנפל בלי לא במעשה ברסיס ולא במעשה מקוב וביוחי. נו, בכיוון שאנחנו זכינו לכך, אז אני מניח שכל אחד ייקח את זה בחצי הרצינות להבין מה זה שנתנו בו את ההרשאה, את האישור, שכולנו אנחנו יכולים ללמוד חסידות. וזה באמת תגלית ומתנה עצומה, שפתאום כל אחד מדבר על תחומים שצדיקים ענקים מדורות הקודמים פחדו פחד מוות לדבר על זה. וכולנו אנחנו מדברים על זה, שכל אחד יבין, ושהרב רשב היה אומר, יוקר החסידות, הרב רשב בעצמו, יש המכתב מאוד מעניין ש... ש... שהוא כותב לרב ריאט, שהוא הרב בטוף שטוף טוף רישיים בייס, אני חושב זה היה, ששאל אותו מה העניין חסידות, מה זה חסידות, אומר לך, אנחנו אף פעם לא דנו על זה, כי אנחנו חיינו ביוקר החסידות, בחסידות עצמה. טוב, למעשה לא היה מי שהסביר את מה שזה חסידות, כמו שהרב רשב עצמו עשה בתור שולם, זה למרות המכתב הזה, וגם המכתב הזה הוא מסביר, אבל כמובן, זה שנת תופש, תופש שין פי, זה שנת מאה ממסתלקו של הרב רשב, אז להבין שהנחיל לנו את הזכות ואת האפשרות ללמוד חסידות בצורה הכי נעלית, וכל אחד ישתמש בזה כמו שצריך.